ladies and gentlemen, please welcome, from Israel, Radio Donna. She sings, she talks, she laughs with you. Radio Donna. Sounds good. Ready, D?
Yes, I'm ready. איזה מוזיקת פתיחה של הזמר היוצר שאותה אני מארחת. תקשיבו לדבר המשובח שברקע כל הזמן. אז היום האורח שלנו זה שחר כהן, מוזיקאי, מפיק מוזיקלי, מאבד וזמר ישראלי. הוא כותב, הוא מלחין, ויש לו פשוט שירים ממש מעניינים שאני ממש אהבתי. הם משלבים הרבה כלים והרבה תרבות מזרח מערב, ויש להם שם מגניב גם, נשמע ונכיר אותו. אלן שחר.
היי דנה, מה נשמע?
אצלי הכל מצוין. האמת, כיף לשמוע את השירים שלך, אני ממש נהנית. זה סוחף.
תודה רבה, תודה.
אז אתה...
וכן, לגמרי שילוב של סגנונות, ובתחילת הדרך היו שילובים אחרים, פחות מזרח מערב ויותר רוק ואלקטרוני למשל, אבל עם השנים השורשים נכנסו גם כן... חלחלו פנימה.
אז איזה שורשים אלה? מה שורשים באמת מעניין?
אמא שלי נולדה בבגדד. הוא עלתה ארצה בגיל 6 נדמה לי. אז יש את הערבית העיראקית ששמעתי בבית, ומסבא וסבתא, את יודעת, מוזיקה ערבית ודברים כאלה.
מגניב.
אמא שלי דווקא לא כל כך שמעה את המוזיקה הזאת, שמעה ג'ון בייז, לואי אמסטרונג ושלמה ארצי.
רגע, אנחנו חוזרים רגע לשירים העיראקים דווקא ששמעת בילדות. כן. אתה זוכר איזה שיר חקוק לך כזה, עיראקי קלאסי כזה?
תראה, יש את השיר פוגל נחל, שזה השיר העיראקי הקלאסי.
ועשית איתו משהו, או שאתה רק זוכר
אותו? כמובן, הגעתי אליו באיזשהו שלב. כן, זה שיר כזה שתמיד מנגנים אותו בחתונות, והוא נשמע כאילו שמח וקצבי, אבל בעצם זה שיר שברון לב כזה.
העיראקים האלה.
כן, יש את הדיכאון, אני לא יודע דיכאון, אבל יש איזה וייב כזה מלנכולי בתרבות העיראקית.
אז בוא נשמע אותו קצת.
חידשתי אותו בעצם בהופעות עם ההרכב שלי שנקרא ארק רוקס.
שם מגניב.
אתה יודע, גם ארק אני כותב כמו עיראק. אז באמת לקחנו את זה לכיוון שהוא משלב את הרוק עם בעצם מוזיקה עיראקית.
איזה יופי. איזה יופי. ממש מגניב. אתה באמת גם, אבל עיראקים שותים ארק אגב? או שזה כבר לא...
שסבא שלי שותה הרבה מאוד ארק. אני חושב שאת יודעת, כל תרבויות המזרח היה את העניין של הארק, אבל הכרתי את זה אצל סבא, ותראי, כל הסיפור הזה עם הארק התחיל בכלל משיר של רוני סומק. רוני סומק זה משורר שאני מאוד מאוד אוהב, ומתישהו בשנת 2009 השתתפתי באיזשהו ערב מחאה שנקרא רעב, זה היה בתל אביב, שם מחוץ לאוזן השלישית, והיה בדיוק התפרסם דוח העוני. והגיעו לשם כל מיני משוררים וכמה מוזיקאים, הזמינו גם אותי כי ידעו שאני מלחין שירי משוררים ויש לי קצת מחאה גם במוזיקה, יותר מקצת.
למי לא?
לא לכולם, לא כל המוזיקאים נוגעים בדברים חברתיים דווקא, את יודעת.
הם לא נוגעים, אבל מחאה בטוח יש בהם ובטח היום, אבל עוד נדבר על זה.
כן, ומה שקרה זה ששם הכרתי את רוני, באמת הוא הקריא כל מיני שירים שלו, יש לו שיר שנקרא קו העוני, והכרתי גם את יהודית שחר, שהיא משוררת נפלאה, ואז אמרתי לרוני, שמע, אני מאוד אוהב את השירה שלך, ואני בכלל אוהב שירי ושוררים, את החיבור הזה בין מוזיקה לשירה, בוא תתארח באיזו הופעה שלי. לא נשמע בשמחה, אבל אולי תלחין משהו כדי שיהיה באמת חיבור, ויהיה בסיס לעניין הזה, והרמתי, את יודעת, הרמתי את הכפפה שנזרקה לעברי. קניתי ספר שלו, ושם פתאום אני קורא מין שיר כזה שמתחיל ככה. נמלים שחורות מטפסות בקצות האצבעות, צהוב מניקוטין, טובל בקצה הכוס עלה של ננה. האלכוהול מפרק את קליאופטרה של עבד אל-והאב, הכל ברור עכשיו. סולו כינור, סולו חליל, סולו עוד, אנחנו סולו ערק.
איזה יופי, אני שמעתי את השיר הזה, אני כשהתחלת להגיד נמלים נזכרתי בשיר מהמם, אנחנו גם נשמע אותו עכשיו קצת ברקע.
אז
הנשיקות מטפסות בקצות האצבעות צהוב מניקוטין טובל בקצה הכוס עלה של ננה אלכוהול מפרקת קליאופטרה של עבד אל וואב הכל ברור עכשיו
כן, עכשיו הוא כתב את הערה כמו עיראק עם א', והבנתי שהוא בעצם הוא מדבר פה על השורשים. יודעת, הוא מדבר פה, יש פה משהו שהוא מעבר לפאב השכונתי הזה. נחנתי אותו, זה עבר, הפך לשיר הכי מצליח שלי גם. זאת אומרת, הכי הרבה השמעות ברדיו, והקהל מאוד מאוד אוהב אותו.
אני בטוחה שגם הקהל שלנו יאהב את זה.
תשמעי, באמת זה הרגיש לי שעשיתי משהו נכון. זאת פעם ראשונה בחיים שלי שעזבתי קצת את הרוק. ונגעתי בסגנון המזרחי, בשורשים, והחיבור הזה כנראה היה חזק, כי התגובה הייתה מאוד מאוד חזקה מהשטח.
כן, זה היה נכון לך ונכון לשטח. כן. אבל כשאתה אומר את זה, אז אני שומעת קצת, ותקן אותי אם אני טועה, שזה לא השיר הכי אהוב שלך. זה שיר שהקהל מאוד אוהב, והוא נכון מאוד, והוא טוב מאוד, ומחבר ופותח. אבל כאילו אם אני אשאל אותך מה השיר הכי אהוב שלך עליך, אז התשובה תהיה אחרת.
תראי, שירים זה כמו ילדים, את יודעת, יש לי שני אלבומים ויש לי שני ילדים. וזה ממש מרגיש ככה, קשה להגיד, הראשון היה אלבום מחאתי יותר, ושירי משוררים, פחות טקסטים שלי, אבל היה שם טקסטים נורא חזקים של אחרים, והיה שם יותר רוק אנד רול ודיסטורשנים, אני מאוד אוהב אותו, ובשני יותר טקסטים אישיים ויותר מזרח מערב, הוא שונה לגמרי ואני גם מאוד אוהב אותו, וקשה...
אבל אתה לא תתחמק, שחר. אתה עכשיו צריך ככה מה שבבטן, זרוק. מקסימום תטעה, תגיד מה השיר שאתה הכי אוהב לשיר.
לא, אני אגיד לך בכנות, אני שומר על עצמי את חופש האומנות, זאת אומרת, אני אף פעם משתדל לא להיכנס למגירה ולהחליט שמעכשיו כל השירים שלי יהיו כמו סולו ערק, נניח רק עם עוד וכינור, או שכל השירים יהיו עכשיו רק רוק בועט ומחאתי ואלקטרוני. הרבה פעמים במוזיקה מנסים להכניס אותך למגירה, אוקיי, למי הוא דומה? לאהוד בנאי, לבריס סחרוף, את יודעת, אני קצת מסרב להסכים למגירות האלה.
לא, לא, אני לא מנסה להכניס אותך למגירה, אני פשוט מנסה לדמיין אותך בהופעה, ועם חדוות ההופעה, מה השיר שאתה פשוט מחכה לשיר אותו, ובאמת כיף לך, אתה אפילו לא חושש בו, לא, ממש הכי משוחרר איתו, ואני לא אגיד לך
שחושב. קודם כל אני מאוד נהנה על הבמה, יש שיר שעכשיו אני מאוד נהנה שיר, ובואי נמצא פתרון לעניין הזה.
כן, כי זה לא ייגמר, אתה רואה שאני לא משחררת.
כן, את נשמעת לי עקשנית בעניין הזה, אז אני אלך על אל תרווק באבק ילד, שזה סינגל שיצא לא מזמן לפני כמה חודשים, וכתבה את אותה לי בן ענת, היא משוררת ותזמונאית נפלאה, והטקסט הזה כל כך חזק, כי יש בו מצד אחד איזושהי מחאה כנגד, את יודעת, כשהיה החיים והקשיים כאן במדינה, יש שם טקסט כמו לא עצה ולא תכלית, לא ברירה בבור תחתית, לא משען ולא פסגות, לא כיוון ואין אפות. את יודעת שכולנו לפעמים מרגישים קצת עבודים, ומשען ופסגות היא לא במקרה הזכירה את הקרנות האלה, כי יש פה את המציאות הישראלית שהיא לפעמים קשה וקשוחה וכולנו מכירים.
באיזה שנה זה נכתב השיר הזה?
השיר הזה
הגיע אליי... לפני הקורונה
הכוונה? הוא נכתב לפני הקורונה, כן, זה נורא בעצם קלה, כשהוצאתי אותו בערך חודש לפני ההתפשטות של הקורונה בארץ. בלי לדעת שזה בכלל יקרה, ופתאום אל תיאבק באבק, שיש מגפה כזאת באוויר, אז כן, זה כאילו קלה לזה.
את האמת, זה לא, אתה לא מוזיקאי ראשון שזה קורה לו, שבאמת גם המוזיקה כמו ניבעה את הדבר הזה, או פתאום מילים מתלבשות בול על מה שקורה, אבל מה זה אומר אל תיאבק באבק ילד? מה בשבילך היום?
אני קולט בזה שזה אומר, כל הקשיים תצמד למה שאתה צריך לעשות בחיים. אל תוותר על החלומות שלך, אל תפסיק לחלום, תעשה את העיקר, אתה יודע, אוקיי, יש קשיים, כן, אבל אנחנו צריכים, יש לנו ייעוד מסוים, בכל זאת ההרגשה שלי בעולם הזה. יש ייעוד ואתה צריך לדבוק בו, ואתה צריך לנער את כל האבק ולהמשיך ללכת.
מסר מדהים. טוב, אז אנחנו נשמע אותו גם.
מה שהיה נחתם שעכשיו אבק.
ואני חייב לך את החצי השני של התשובה על השורשים שלי.
כן.
כי את אבא לא הזכרנו.
אנחנו בדיוק עומדים להזכיר אותו, כי גם כתבת עליו שיר.
זה חיבור מדהים, זה גם מתחבר במוזיקה. אז אבי זיכרונו לברכה נולד פה ב-1940, אבל ההורים מטורקיה, מאיסטנבול. ודבר מדהים שגיליתי על איסטנבול, וזה מאוד מתחבר לי למה שאני עושה במוזיקה, שזאת העיר היחידה בעולם שחציה נמצא באירופה וחציה נמצא באסיה.
וואי, מעניין.
וכן, ובאמצע יש גשר שמחבר בשני חלקי העיר, ואת איסטנבול האירופאית, הצד האירופאי, לצד האסיאתי. אני חושב שהגשר הזה זה סוג של מה שאני לא במודע עושה בתוך המוזיקה שלי.
נכון, אתה ממש גשר.
ככה אני מרגיש, אתה יודע את זה.
עכשיו זה גם, תראה, מה שמפתיע אצלך שבדרך כלל זה קורה למוזיקאים דווקא בשלב ב' ג' שלהם, נגיד ריטה, נגיד דודו טסה, הם לא מתחילים עם זה ישר. זה בא להם בהתבגרות שלהם, שהם פתאום משלימים עם זה, ואצלך זה ממש כאילו, עם זה אתה פרצת, אם אני לא טועה.
האמת שלא התחלתי עם זה ישר, אני פשוט לייד בלומר, לקח לי הרבה זמן עד שבכלל הוצאתי מוזיקה. אני כבר עברתי את גיל 40, בנס תומדת לי, כביכול יותר צעיר, כי הוצאתי רק שני אלבומים, אבל בפועל אני המון שנים, בגיל 17, הופעתי ברוקסן, את יודעת, עם להקת רוק אלטרנטיבי.
תראה, אני אגיד לך משהו מהתרבות שלי, דווקא על גיל 40, זה הגיל שבו הכל מתחיל. וזה לא פלא שזה קורה להרבה אנשים בגיל 40, גם לי אגב. שאז מתחילים בעצם, זה גיל ההתבגרות, הלידה החדש, ואתה רק בהתחלה, אתה תינוק.
כן, תראה, אומרים על גיל 40 שזה גיל הבינה, ויש בזה הרבה. לשמחתי לא חיכיתי לגיל 40 כדי להוציא שירים, התחלתי לעשות את זה כבר בגיל 30 ומשהו, אבל שתביני שכבר בגיל 17 אני הופעתי עם להקת רוק ברוקסן, ואחרי הצבא היו לי גם כל מיני הרכבי רוק, זאת אומרת עברתי איזה 10 שנים לפחות, או קרוב, בעצם 15 שנה, של רק להופיע ולהקים הרכבים, ואת יודעת, כבר לעשות אפילו ברבי וצוותא וכל מיני מקומות, בלי להקליט שום דבר. כשבמקביל אני למדתי מדעי המחשב, עשיתי תואר במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה, תואר גם מאוד קשה, שדרש הרבה, את יודעת.
ברור.
ורק כשסיימתי את התואר וכבר התחלתי לעבוד בתחום, בעצם לא בתוך חברות הייטק, אבל התחלתי לעבוד כעצמאי בתחום הזה של מחשבים, הבנתי שאני לא רוצה לוותר על המוזיקה והלהקות האלה שאני מנגן איתם בערב, זה הדבר שאני רוצה לעשות גם ביום, את יודעת?
כן.
זאת אומרת, אני רוצה להיות מוזיקאי ומפיק וגיטריסט, ושזה לא יהיה איזה משהו שקורה מדי פעם בערב.
החלטה מדהימה.
כן, ואז התחלתי באמת להקליט את המוזיקה, להוציא אותה החוצה, זה קרה באזור גיל 32,
אתה יודע,
כזה.
מבחינה מדעית, מוזיקה היא מוגדרת כרעש מאורגן. כאילו מוזיקה זה סך הכל צלילים, פשוט הם מאורגנים, ולא פלא שיש מישהו שיעדיף שהוא יהיה מאורגן בצורה כזאת, ויש מישהו שמעדיף שהוא יהיה מאורגן בצורה אחרת. ועכשיו שאתה אומר גם מדעי המחשב, יש לך תחומים שאתה מוצא ביניהם חפיפה בין מדעי המחשב למוזיקה, או בכלל לא?
קודם כל מאוד יפה מה שאמרת, מאוד מתחבר לזה, כי העניין במוזיקה בסוף זה ההרמוניות. יש גם את הקצב כמובן, שהוא גם מאוד חשוב, בסופו של דבר ההרמוניות זה מה שעושה את השיר, והרעש הזה יכול להיות כל כך נעים לאוזן, כשעושים את ההרמוניה נכון, גם אם הוא בועט דרך אגב, את יודעת, זה מזיז לו. אני שמעתי משהו, למדתי קבלה גם טיפה, והמוזיקה זה בעצם החוש היחיד, זאת אומרת, השמיעה, שהוא עובד ישירות על הרגש.
נכון.
בלי לעבור דרך השכל כמתווך.
כל כך נכון.
ישר, אנחנו שומעים משהו, זה מציף אותנו. אתה יודע, אתה יכול לשמוע שיר טוב, אני לפחות, ולבכות.
תראה, אני פעם הייתי מכורה לאיזשהו שיר, אני מקווה שאני אמצא אותו להשמיע ברקע. השיר הזה הייתי מפעילה אותו בלופים ובוכה, הוא היה בספרדית, לא דברתי ספרדית. זה לא היה כמו בית הנייר של היום, והייתי פשוט בוכה מרגש של השיר הזה. אני מאוד מתחברת להרמוניה קודם כל, ואחר כך מילים, ככל שאני מתבגרת אז אני גם מתחברת יותר למילים וחשוב לי, אבל זה הרג אותי השיר הזה, ובכיתי ובכיתי, ולא היה אז גוגל טרנסלייט ויאללה לדעת מה זה. אחרי שגיליתי מה השיר אומר, זה פשוט, אין פלא שזה מרגש, אבל זה מדהים איך שהצלילים יכולים להגיע לך לרגש לפני שאתה מבין את זה לוגית.
אני חושב שגם זמר שר טקסט שהוא מתחבר אליו, משהו בקול שלו וברגע שהוא משקיע בתוך השירה, הוא עובר אליך גם אם אתה לא מבין את המילים.
קרה לך ככה פעם בהופעה שאתה הרגשת שאתה כל כך רגשי כרגע שאתה כמעט לא מסוגל לשיר?
הרגשתי שאני על סף דמעות, כן. יש גם איזה שיר, באמת השיר הזה שדיברת על אבא שלי סוף, זה שיר שגם בקהל בוכים לפעמים.
וואו, איך נקרא השיר?
השיר נקרא סוף.
סוף.
מדבר על המוות של אח שלי וגם על הלידה של הבת שלי שהתרחשו ביתי הבכורה, זה התרחש בטווח של שנה.
זה כל כך לא מפתיע.
כן, שנה אחרי שהיא נודע, הוא נפטר. ואם להגיד אמצע החיים, זה ממש שם הרגשתי שהגעתי לאמצע החיים, את יודעת. פתאום רואה את המוות מצד אחד ואת הבריאה מצד שני, זה היה עוצמתי מאוד. וזה מתחבר לי גם לשיר הספרדי שסיפרת עליו, כי בשיר הזה הכנסתי קצת בסגנון הלדינו שאבא שלי מאוד אהב. אבא שלי היה דובר ספניולית. אתה יודע, ספרדית עתיקה.
איזה עושר, יאללה.
כן, אז אני, לדינו אני עוד לא שר, למרות שאני רוצה מתישהו להגיע לזה, אבל קצת הכנסתי מהצליל הזה ספרדי לתוך השיר.
מדהים, אז בואו נקשיב גם לו.
כן, זה סוף. אגב, הטקסט שלו באמת זה טקסט שנכתב בחמש דקות, מתפרץ מתוכי בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית.
כתבת את זה סמוך למוות של אבא שלך?
כן, אולי כמה חודשים אחרי. זה ממש התפרץ מתוכי, בלי פילטרים, בלי לערוך את זה, בלי לנסח את זה, יש לה משפטים גם קשים, אז זה הולך ככה.
כן, כאילו היה טוב, היה רע, ופתאום זה נגמר. כאילו, אתה יודע מה אהבתי בזה? שאתה יודע, אתה לא אומר רק, הוא היה ככה והיה טוב, ואני מתגעגע, כאילו, אתה אומר, היה טוב, היה רע, ופתאום זה נגמר, אתה מתגעגע, זה לא משנה כבר מה...
נכון, הייתה לי מערכת יחסים גם קצת תאונה עם אבא שלי, לטוב ולרע. ורציתי לבטא את זה, ולא, שזה לא היה עוד שיר כזה, את יודעת, שמורח קצת הדברים ומייפה אותם, אלא, את יודעת, לפעמים יש לנו יחסים סבוכים בהורים שלנו.
זה אמיץ מאוד, אמיץ מאוד.
ויש שם עוד משפט שחלק אפילו אמרו לי, שחר, תשמע, זה ממש, נתת ככה, הגזמת, אולי נתת בפנים יותר מדי את הטקסט הזה.
מה זה שזה, המשפט?
כשנולד לך ילד, אתה מוכן להרוג בשבילו, כשאבא שלך מת, אתה מבין שיש סוף. אז המשפט הזה להרוג, אתה יודע, כביכול יש לו קונוטציה מאוד מאוד שלילית, זאת אומרת, למה אתה מדבר על הרג, אבל זה לא באמת בפועל להרוג מישהו, להרגשה שהבת שלי נולדה, שנכחתי בלידה של שני הילדים שלי. לא פספסתי אף רגע שם. אתה יודע, זה אחד הפלאים הכי גדולים שיש בעולם הזה.
כן, אין ספק.
כשיצא הרגשה הזאת, הרצון להגן עליה, שאם מישהו רק יתקרב אליה, את יודע, אבא פה בשביל להגן עליה, על זה דיברתי בעצם.
ברור לי. לי זה לחלוטין ברור, אפילו לא צרם לי.
כן, אז את יודע, מצד שני, לפעמים מה שקצת כאילו צורם או מזיז אנשים, זה גורם להם להקשיב.
נכון, וגם זה מעיד מה שקורה אצלם.
לגמרי. כנראה שזה נוגע להם איפשהו.
תגיד, והערבוב הזה, עוד פעם אני חוזרת לערבוב, גם, בעצם יש כמה ערבובים, יש גם את הערבוב של המוזיקה מזרח ומערב, יש את הערבוב הזה של טוב ורע, אתה כאילו, ואתה גשר של אירופה, וכמו שאמרת קודם. יש, מה עוד מעורבב אצלך, שחר? אתה, האופי שלך הוא מאוד מכיל, מאוד מכיל, אבל גם בטח משהו אצלך הוא מאוד קצוות כאלה, או שילובים.
כן, יש לי צדדים, את יודעת, אמרה לי מישהי לא מזמן, אתה מין דרוויש כזה, את יודעת, אני יכול להיכנס לאיזה רוגע עם עצמי ולקחת את הזמן, ומצד שני החיים שלי גם מאוד אינטנסיביים, עוסק בהרבה תחומים, אני עוסק גם בשיווק דיגיטלי ובניית אתרים כעצמאי, את יודעת, מוזיקה זה פרנסה לא תמיד פשוטה, אז עושים כל מיני, ובתוך המוזיקה אני גם מפיק מוזיקלי, ואני גם מופיע, אני גם מקליט,
יש לך גם אולפן, נכון?
יש לי גם אולפן ביתי, כן, ועושה גם הפקות חיצוניות. אז יש אינטנסיביות מאוד גדולה, מצד שני יש את הצד הזה הרגוע, שקט, את יודעת.
זה כיף לך, אני לא, לא מצליחה, אני רק בפלט, אני לא מצליחה להגיע לרוגע רגע.
אולי בשביל זה יש לי גיטרה, את יודעת. המאהבת שלי, הנצחית, שמצאת שם ומרגיעה ועושה.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, ככה לקראת סיום. היום אנחנו חווים בעולם הזה שדיברת עליו של המוזיקה, שגם ככה הוא קשה, את כל העניין, מה שקורה עם המשבר של הקורונה, ופחות הופעות, ופחות הסתכרות בתחום, והרבה אומנים, לי מאוד מפריע המשפט הזה, התרבות מתה או התרבות תמות. כאילו, אני מסכימה שהמצב קשה, ואני אומרת אפילו זה סכנה לאנשים, אנשים באמת צריכים להתפרנס, אבל אני, המילת התרבות מתה, כאילו זה בדיוק מתחבר לי להתחלה לשיר שלך של האבק, כמו שאני כמה אבק יהיה תרבות, לא יכולה למות. כאילו גם בשואה ובזמנים מאוד קשים, התרבות לא יכולה למות, האנשים יכולים למות, התרבות לא יכולה למות. מעניין אותי איך אתה רואה את זה.
אני מסכים איתך, אבל אם לדייק את זה, האומנות לא יכולה למות. כי בן אדם כותב, אם רע לו, אם טוב לו, מה שהוא עובר עליו הוא כותב שיר. אבל כדי שהוא יצליח להביא את זה לקהל, אז זה דורש גם פרקטיקה, דורש גם כסף בעניין.
נכון, זה גם מביא אותנו לעוד עניין. אם יצרת ולא פרסמת, אז כאילו זה אומר שלא יצרת.
זה באמת, אתה יודע, מה שקרה עץ נופל ביער. אז אולי פילוסופית זה השיר קיים, אבל הוא לא מעדד.
כמובן שאנחנו בעד שהתרבות לא תמות ואף אחד לא ימות, ושדיברנו הרבה על מוות בשיחה הזו.
נכון, אבל את יודעת, זה בעצם אנחנו מדברים כי אנחנו רוצים לצמוח משם, וגם התרבות פה היא צריכה לצמוח. הכוונה היא שבאמת האומנות אף פעם לא תמות, אבל אם המדינה לא תתייחס, גם בשוטף אגב, לא רק בזמן הקורונה, לתרבות כמשהו שהוא נכס צאן ברזל, למשהו שהוא חשוב, שהוא קריטי, כי את יודעת, מעבר ללחם, יש את הסיפור הזה על המשורר הצרפתי, שאומר, אני צריך תמיד לחם ביד אחת ושושנה ביד השנייה. את יודעת, משהו בשביל שייתן לי לחיות, ומשהו לחיות למענו.
נכון, בדיוק.
והאומנות היא כזאת, ואתה חייב להתייחס אליה ככה, אבל אוקיי, זה משהו, פה יש הרגשה במדינה שהתרבות זה, זה משהו שאוקיי, בשעות התנאי האחרון, בסדר העדיפויות, לא באמת חשוב הדבר הזה שהשמאלונים עושים, את יודעת. וזה כל כך לא נכון, כי תרבות ניצות בכל מקום, בכל העדות ובכל הפלגים ובכל המקומות בעם. אין לזה גבולות, ואף אחד לא שאל אותי או אף אחד מאומנים האחרים מה הדעה הפוליטית שלנו, אם עשינו צבא או לא. תשובה במקרה שלי, כן, הייתי בנחל ועוד הרבה אומנים עושים צבא, וזה לא משנה, את יודעת, מה הדעה הפוליטית שלהם. אז פתאום להתייחס לזה כאיזה אויבי העם או משהו כזה, זה כל כך שגוי.
נכון.
כשבמדינות אחרות האומנים נחשבים, את יודעת, אתה לא אליטה, אבל איזה משהו נשגב, את יודעת, משהו ש... צריך...
אני תמיד אומרת, כאילו, מצטטת מישהו שאומר, תפקידו של האומן הוא ליצור את השמש בזמן שהיא איננה. וזה בדיוק האומנות, דווקא כשיש מצב כל כך קשה, היא עוד יותר חשובה ועוד יותר יקרה ועוד יותר נותנת באמת ללבבות. גם צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה, שאלו אותו, יש מלחמה, למה אתה לא מקצץ בתרבות? אז הוא אמר, אז בשביל מה אנחנו נלחמים?
נכון, זה בדיוק ככה, אבל אני חושב שהמדינה צריכה להבין את זה. אתה יכול לקדם תרבות מזרחית בלי ללעוג לתרבות האשכנזית, או את יודעת, בלי להפוך את זה לאיזה
אנטי. כן, גם כל המחנות האלה בכלל, אנחנו אמרנו, אתה גשר, תעשה טובה, תהיה גשר בין הפוליטיקה, בין שמאל לימין, בין כל הפלגים האלה, בשביל שיהיה לנו פה כיף. בסדר, תכתוב על זה איזה שיר.
אני משתדל לעשות את זה קודם כל בתוך המוזיקה שלי. עצם זה שיש גיטרה ודיסטורשן ביחד עם סאז טורקי ואוד עיראקי, את יודעת, מצרי, לא חשוב. אז אני חושב שזה כבר איזו אמירה, אתה עושה את הדברים האלה.
אתה יודע, וואי, אתה חייב לעשות משהו ממש מעניין שהוא...
אגב, רק אני מופע בעברית, אנגלית וערבית. זאת אומרת שאני שר בשלושת השפות האלה.
ניסית פעם להתחבר למשהו קלאסי, 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 מוצרט, באך, כאלה, יחד עם אהוד?
לא, את יודעת, יצא לי לנגן עם גיטרה חשמלית, קטע של באך, דברים כאלה, כי זה הולך מעולה עם רוק.
וואי, אתה חייב לעשות את זה, שחר, אם אתה עושה את זה, אני איתך בזה. אני אשלח לך רעיונות. תחשוב איזה מדהים, לקחת יצירה קלאסית, לנגן אותה.
עשו ועושים את זה, את יודעת, אני מאוד אוהב את אמיר בניון למשל, ויש לו, הוא לקח יצירות של צ'ייקובסקי וכל מיני, ועשה את זה ביחד עם עוד, ועושים את זה עוד כל מיני אומני.
אז אנחנו גם נעשה את זה.
וזה גם מאוד טבעי, ההפרדה הזאת בין נניח תרבות מזרח, תרבות מערב, היא הרבה יותר מלאכותית, יש הרבה דברים שהם מקשרים ועוברים באמצע, של המוזיקה הספרדית, שהיא די ככה לא שואבת משתי התרבויות. וגם הסנטור הוא בעצם הפסנתר הערבי, שהוא מאוד דומה. יש המון המון חיבורים בין התרבויות.
שוב, המוזיקה שמחוברת לרגש זה הדרך.
לגמרי, לגמרי. המוזיקה בסופו של דבר, את יודעת, גם המון אומנים שהם שרים בערבית נניח, אנשים מתחברים לזה. זה לא משנה עכשיו אם אותו אדם הצביע לימין או הצביע לשמאל, לשיר בערבית הוא יכול להתחבר לתרבות הערבית. אני הייתי עכשיו בהצגה על פריד אל אטרש. זה נקרא פריד אל וחיד, וזה בתיאטרון היהודי הערבי ביחד. ועומד שם זיו יחזקאל, שהוא אדם חרדי, כן, דתי, פייטן, אבל גדל על המוזיקה הערבית, גדל על פריד אל אטרש ועבדל וואב וכל המוזיקה הערבית, ושר בצורה מדהימה ומנגן בעוד שירים של פריד אל אטרש, ולידו שחקנים ערבים.
זה יופי.
נשמע יותר יפה מזה, ועוד ביפו עתיקה שם, ראיתי את זה בשבוע שעבר, קיבלתי השראה מאוד מאוד גדולה מהסיפור הזה.
רגע לפני ש... מקווה שיהיו עוד הרבה מופעים כאלה. אני רוצה ממש ממש להודות לך, היה שיחה סופר מעניינת, ואנחנו נסיים בשיר שאתה תבחר שיפתח את ההופעה הבאה שלך.
אוקיי, וואו, קשה.
קח רגע או שניים, אני אערוך את זה.
כן, אבל אם דיברנו על מזרח מערב, אז אולי דווקא ביצוע לדיוויד בואי שאנחנו מבצעים, ו... באמת עם גוון מזרחי, זאת אומרת חיבור של הרוק עם הגוון המזרחי. נירוונה חידשו את השיר הזה בשנות ה-90, נקרא The Man Through the World, שיר מאוד מאוד מוכר, הצליח דווקא בגרסה של נירוונה, ואנחנו שוב חידשנו, אבל בצורה קצת אחרת.
מעניין.
כן,
יפה, אז שחר, שאני מאחלת לך אושר, הצלחה, והרבה מוזיקה.
תודה רבה, תודה. ומאוד מאוד נהנתי מהרעיון, שבקרוב יצא גם סינגל חדש, שנקרא כל דפיקה של הלב, סוגריים מה נשתנה, ונכתב על התקופה הזאת של הקורונה.
אז אני רוצה גם להודות למי שתרם לנו לשידור הזה, לאולפן פידבק סטודיו של איתמר, למרק אשכנזי, ולך, שחר כהן, המון הצלחה.
תודה רבה, דנה. שמחתי. בשמחות והופעות.
אמן.
רדיו דנה. Sounds good.